המן שנקרא מן בהתחלה וחוזר אחרי זה ונקרא מן בסוף ואז צפיחית. רק אחר כך להגיע למה שהרבי מדבר בהתוועדות פה. כי הדברים קשורים לשישי של הפרשה. הרבי מחדש בשיחה שלו חידוש עצום. אני תמיד הבנתי שלמה המן לא יורד בשבת, שלמה המן לא יורד בשבת, כי יש איסורים שחלים בשבת. יש בשבת איסורים שאם המן ירד בשבת אני צריך לעבור עליהם. נכון? אסור לצאת וללקוט בשבת. והאיסורים האלה הם הגורם. והרבי רוצה לחדש חידוש עצור. שההפך הוא הנכון.
אז טוב.
שההפך הוא הנכון. שהתוכן של עניין המן הוא מה שגרם שתינתן לנו מצוות השבת. תשמעו טוב, זה דבר פלאי. כלומר, לא שכדי לא לעבור על איסורי שבת, לכן לא ירד מן בשבת, אלא שרק כדי שנבין את עניין המן, בכלל ניתנה השבת. כלומר, תוכן המן מתברר, התוכן של עניין המן הוא שגרם שתינתן לנו מצוות השבת. תשמעו, זה דבר עמוק מאוד. לפחות באותם עניינים של שבת ששייכים ללקיטת המן, לאל יצא איש ממקומו, שהם בעצם שייכים לנושא של שבו איש תחתיו, של שבת, של השבת. וההסבר הוא כך. הרי מה אמרנו מקודם? שהנס במן הראשון, אחרי זה נגיע לעומר ולמרבה ולממעיט. אבל מה הנס הראשון במן? שהוריד להם אותו דרך חיבה. כבוד אור פניו, שיורידהו לכם דרך חיבה. בבוקר. יש שהות להכינו, טל מלמעלה, טל מלמטה. כלומר, בנתינת המן יש שני חידושים. האחד, שיורד לחם מן השמיים, והוא מגיע לבני ישראל בלי שום תרחה, כלומר, זה לא לחם שצריך לגדל ולעמול עליו, ובזיעת אפיך תאכל לחם. זה נס א', אבל זה לא הסוף. במהות המן יש עוד נס. והנס השני הוא שהקדוש ברוך הוא נותן את המן בדרך של חיבה. כלומר, לא רק שלא צריך בכלל לגדל עכשיו, אלא שזה מזון מוכן. זוכרים את המושג מן? איך הוסבר המילה מן? מזון מוכן. קייטרינג. מזון מוכן, מן המוכן. זה נס א', אבל שזה גם יורד בדרך של חיבה, אני יכול לקבל מזון מוכן גם בזריקה מאחורי הכתפיים. לא חייב להיות... נכון, דומה. לא חייב להיות שהמזון שהוא מוכן, הוא גם חייב להופיע בדרך של חיבה, שבא למעט את התרחה באופן כזה שזה גם מחבב כל כך, שזה גם מוכן עם טל מלמעלה, טל מלמטה. יש כאן שני דברים במן. זאת אומרת, שבעצם המן זה לחם שמגיע לבני ישראל באופן שהם שובטים ונחים ומתענגים. כל זה הוא חלק מהותי מהמן. תקשיבו, זה דבר מדהים. אתם זוכרים שכל הזמן אנחנו לא מבינים למה פתאום המן נקרא מן רק אחרי שבת. מה קרה עכשיו אחרי? חכו עם זה שנייה. במן יש שני דברים. א', יש מישהו שהכין לך את המזון. ב', הוא רוצה להביא את זה באופן של חיבה כזאת שאתה שובט, אתה נח ואתה מתענג מהאופן שזה מופיע. זה ניתן לך באופן של תענוג. לכן השלימות של החיבה שבנתינת המן מופיעה לבני ישראל ביחד עם השבת. בהתחלה כתוב ראו כי השם נותן לכם בשר נותן לכם, ואחרי זה כתוב ראו כי השם נתן לכם השבת. אומר רש"י, ראו בעיניכם כי השם בכבודו מזהיר אתכם על השבת. רש"י במקום, שהרי נס נעשה בכל ערב שבת. אני קורא בפסוק כ"ט ברש"י. שהרי נס נעשה בכל ערב שבת לתת לכם לחם יומיים. כלומר, יש במן שתי מהויות. א', שהוא יורד שלא בטרחה, כלומר זה לא לחם מן הארץ אלא לחם מן השמיים. בית שהוא יורד באופן כזה של חיבה שהוא ניתן בתענוג.
גם אין פה הרגשה של לחם חינם.
כי אני לוקט, זה כל הזמן. מצד אחד אין לי טרחה, אבל אני לוקט, אבל זה יורד בלי טרחה. ובית שזה ניתן לי בעונג. העונג מופיע על ידי זה שביום שישי, אנחנו עכשיו בשישי, שביום שישי אנחנו מקבלים לחם פעמיים. וזה בשביל מה? כדי שבשבת יהיה לי מה? מנוחה שלימה. מה הייתה המנוחה השלימה שהיה צריך במדבר? שלא תצטרך לעשות ככה מהאוהל. זה קשה. ממש להוציא את רוב היד. אז לא תצטרכו לצאת וללקוט. אגב, אתם יודעים, הצדיקים הרי היו יורדים, זה מוכן להם ככה יפה.
יש לך תוזה רחוק מהם.
נכון? אז אתה לא צריך לצאת וללכות בכלל, אלא שזה מגיע אליך כבר, ביום שישי זה הגיע אליך. ואתה מגיע למנוחה מוחלטת. עכשיו תשמעו, זה פילי פלאות. בהתחלה הם קראו לו מן, למה? נו.
כי לא
ידעו מה הוא. זאת אומרת, איך הם קראו לו בהתחלה? הם קראו לו על שם הכנת המזון, ועל שם זה שהוא נקרא מן, כי הם לא, אין איזה שם אחר, אז זה הכנת מזון. זה הגדיר רש"י, הכנת מזון, ללא טרחה. עכשיו אתם יודעים למה הם קוראים לו עכשיו מן? עכשיו הם קוראים לו מן, לא, עכשיו הם קוראים לו כבר על שם העונג. פה אומר רש"י, שהיה כל אחד מישראל תואם כל מה שהיה רוצה. עכשיו תבין, ולכן מוזכר פה מיד במן, ויקראו בני ישראל, לא ויאמרו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. כלומר, יש לנו חוסר בידיעה מה, ולכן הגענו למסקנה שזה מזון מוכן. אלא קוראים לו בשם, והשם מתאר מן, והשם הזה של הכנת מזון מגיע לנו באופן של צפיחית בדבש. זה שמופיע עכשיו הצפיחית בדבש, ועוד מעט תבינו גם את הזרע גד לבן, זה שמופיע רק עכשיו התואר צפיחית בדבש, אתם זוכרים מה ששאלנו מקודם? מה התואר צפיחית בדבש? הרי תכונות המן היו צריכות להופיע בהתחלה, אבל התואר צפיחית בדבש שמתאר עונג, מה מתאר דבש? מה מתאר את צפיחית בדבש? תענוג בלתי סופי, תענוג בלתי מוגבל, התואר של צפיחית בדבש לא היה בהתחלה. אתם יודעים למה עכשיו קראו לו מן? לא כי לא ידעו מה הוא, כי עכשיו הם ראו את שלימות עניינו של המן. ביום ראשון קראו לו מן, כי לא ידעו מה הוא. ההגדרה ללא ידעו מה הוא, אני לא יודע, ופרשננו אמר שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים, אז אנחנו קוראים לזה מזון מוכן. אחרי שבת, קוראים לו בשם מן ואומרים אכן מה שאמרנו מזון מוכן אפילו עוד לא הבנו כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתענג עליו בעונג מוחלט. לגמרי לגמרי מוכן, לא רק מוכן במובן של מן, אלא מן שטעמו כצפיחית בדבש. מן שהוא כזרע גד לבן, אומר רש"י, כזרע גד לבן עגול. אתם יודעים מה קורה בדבר עגול? אין ראש, אין זנב. ועוד רגע נגיע לעניין העיקרי. אתם זוכרים שאחד מרבה, אחד ממעיט, וכולם מקבלים מהמן. וכולם מקבלים את אותו דבר, זה הרי לא מובן בכלל, זה לא הגיוני. וכולם שבעים מהמן. ואז מגיע הציווי על הצנצנת. ושאלנו למה הציווי על הצנצנת לא ניתן בהתחלה? כי מה אומר הציווי להניח אותו למשמרת לדורותיכם? הציווי הזה בא להגיד שהמן ניתן באופן כזה שלא רק שבששת ימי החול יש מעט מעט תרחה, אלא גם באופן כזה שבבוא השבת הקדוש ברוך הוא מכין לך את מזונך, הכנת מזון מערב שבת. כאילו הכנת המזון, המושג הכנת מזון עובר שני שלבים. המן כולו זה קייטרינג מן המוכן. ובשבת זה מזון מן המוכן שמוכן בערב שבת, כדי שבשבת תגיע לעונג מוחלט בקדוש ברוך הוא. אתה יודע מה רוצה ממך הקדוש ברוך הוא בעולם? שתתענג על השם.
זה
היה לעשות את השבת, זה המשך של שבת שדיברנו שלו
שבת. זה עוד כאילו, זה היה סינטר.
נכון, נכון, זה פילי פלאות.
באמצע שבוע הם היו מכינים משהו.
בדיוק, בדיוק, ובשבת לא.
בגלל זה אולי זה בית ישראל, זה אנשים.
מדהים, אני גם חשבתי. פה כתוב, ויקראו אותו בית ישראל, ויקראו בית ישראל את שמו מן. ואז כתוב, וישבטו העם ביום השביעי. עכשיו הם הגיעו למנוחה הגמורה של המן.
משיח
צייטן. משיח צייטן. במה?
בזה שבהתחלה זה כל העם כאחד צריך ללמוד תורה, ואחר כך כל אחד ואחד ואחד לחוד יתאם את הטעם שלו.
זה פילי פלוט. עכשיו נגיע לאחד המרבה ואחד המרבה. זה מה שהרבי רוצה מההתוועדות של היום הזה. עוד שנייה. אבל קודם כל רציתי להראות לכם את עניין השבת. הרבבתי פה שתי שיחות. כן, אהו.
בני ישראל זה הבנים ובית ישראל זה הבנות. אחר כך רבי נאמה, כאילו, הבנות
סמכו שלא
צריכים
לשבת. זה בור טוב, אבל הוא לא נכון, כי בית יעקב זה הבנים, אבל זה בור טוב. בית ישראל זה עובד טוב. זה בור טוב. אם מסתכלים על זה במציאות שלנו, זה בא ללמד עוד נקודה אדירה, והיא הקדמה להתוועדות שאני רוצה לקרוא עכשיו בדפים. יוצא שההשפעה לישראל שניתנת במן, הולכת כך. מצד אחד, אין במן ריבוי בכמות, נכון? כי המן הוא כמה? אומר, עשירית עייפה. עד רבה. לא רק שהוא עשירית עייפה וזו מידה קטנה או מידה גדולה, אלא זו מידה. כלומר, נורא חשוב להודיע שהמן ניתן לפי מידה. כשאתה הולך לחנות, למסעדה, ואתה רוצה באמת לראות אם זה טוב, אז יש פטנטים במסעדות שמורים לך, תאכל כמה בא לך. וההשפעה באה מצד הכמות. מצד הריבוי. במן, הקבלה היא מוגבלת. וגם אם אתה מנסה לקחת יותר, אתה מקבל בדיוק אותה מידה. רק עומר לגולגולת. נכון? לא העדיף המרבה והממעיט לא יחזיר. אבל מאידך, את אותו עומר הם מקבלים בפנים מאירות. את אותו עומר מקבלים דרך חיבה. ובזה ראו בני ישראל את כבוד אור פניו. זה דבר פלא פלאות. אתם יודעים מה הנקודה המייחדת את הכל? שאצל בני ישראל ההשפעה מצד קדושה באה מצד שבאור פני מלך חיים. ברגע שאתה מקבל את הכל מהאור הפנימי, מהאור העצמי, אז יש לך את הכל ואתה בכלל לא מנתח עכשיו את הכמות. אני אומר הרבה יותר מזה.
לא
מהאור. לא מהאור. אני אומר הרבה יותר מזה. כנראה שכדי לקבל מאור פני מלך חיים, צריך לוותר על ההשפעה של הריבוי. כנראה שעצם הרצון להשפעה של עוד, 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 עוד של ריבוי, של יש לי רב, של עשיו, היא לא מאפשרת השפעה של קול. אתם מבינים למה במן יש את כל הטעמים? זה איסור הנותר. כי הרי מה כל עניין הנותר? לשמור, עוד קצת, טיפה, עוד משהו. הכמעה הזה, הטיפה הזה, מתברך להיות סובה אדיר, סובה אדיר. אבל השאלה אם אתה מקבל את זה באור, אתם זוכרים שדיברנו כמה פעמים על המושג שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שובה אלינו. האדמו"ר הזקן שואל, מה זה שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שובה אלינו? כשהוא אומר לי לשוב, נו, אני יודע איפה הייתי, אז אני מבין לאן אני צריך לשוב. לא צריך להסביר לי. אבל מה פירוש שאני אומר לו שוב, הרי הוא נמצא פה. זוכרים, תמיד אנחנו מזכירים את הרבי הזקן. שהרבי הזקן מסביר כזה עומק. שובה אלינו פירושו שהעולם הוא עגול. כיוון שהעולם הוא עגול, אז בעצם, אם אני נמצא פה, ואת נמצאת פה, או אני נמצא פה, ואתה ואת נמצאים פה, זה אותו מרחק, מבחינת הציר המרכזי, כי העולם הוא עגול. איך אמרנו בשם הרבי הזקן הרבה פעמים? מהו המרחק הבאמת גדול בעולם? כשאנחנו נמצאים בדיוק אחד ליד השני, רק עורף אל עורף. אתם יודעים מה המרחק עכשיו? כל זה. אתם יודעים מה מבקשים מהקדוש ברוך הוא כשאומרים לו תפסיק להסתיר פנים? אומרים לו, אתה יכול להסתובב בבקשה? אתה יכול לתת לנו באור פניך? אנחנו הכרנו את המן עד היום בתור נס של הכנת מזון. אבל רק אחרי שבת קלטנו לאיזה מימד מגיע הנס של הארת פנים. כשאני מאיר אליך פנים, אני לא צריך לדבר כלום, אני רק מסתכל אליך בעיניים. אתה רוצה להיות בי, ואני רוצה להיות בך. זה ההגדרה של תענוג, במובן הרוחני. שבת זה לא דין בשמחה, שמחה זה יום טוב. שבת זה עונג. אתם יודעים מה זה עונג? זה עונג. עונג זה שכבר אין פרחה, זה כבר בסדר. אבל כל מה שאני רוצה זה שבאור פני מלך חיים. גם אני יכול אגב לשמור את השבת בשתי צורות. האחת שאני שומר אותה בהסתכלות אל הפנים, והשנייה שאני שומר אותה, טכנית, הכל בסדר. דיברנו על זה בשבוע שעבר. אני לא עושה מלאכה, אני באמת בסדר. הכל 100%. אני זורק את השבת אחרי הכתף. ולכל שבת יש מוצאי שבת ואז נסתדר. עונג זה דרך חיבה, כבוד אור פניו. עכשיו נבין את האחד המרבה ואחד הממית. עכשיו לאותיות של ההתוועדות הזאת. בואו נפתח את הדפים שלנו.
בגלל זה גם היציאה, כאילו, יש לך הכל פה.
אל תצא, זה מדהים. כי מה כל עניין השבת של המן? אתם שומעים אבל את המהפכה שהרבי עושה? כלומר, לא שכיוון שיש איסורים של שבת, לכן המן לא יכול לרדת בשבת. אלא בכלל, בשביל, כמו השבת ניתנה, המן הוא המושג שבשבילו ניתנה השבת. שבת ניתנה בשביל המן. שבת, כל המושג של אל יצא איש ממקומו, הוא לאן אתה יוצא? כי מה? כי שם יש עוד מה? עוד ריגוש. כי שם יש עוד מה? עוד ריבוי. כי אין לי כאן עונג. כי אני לא מצליח, איך אנחנו אומרים את זה בזמן האחרון? כי אני לא מצליח להתמכר ולהגיע למקור. כנראה שהסוד של ההתמכרות בקוף מתחיל מכי היא מקור הברכה. אתם יודעים מה כתוב? שכיוון שהיא מקור הברכה, אז אנחנו מבקשים לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. פני שבת, לניהו דעתי, זה כבוד אור פניו. פנים חדשות. מזמן אמרתי, לא זוכר אם זוכרים את זה. אתם יודעים שבהלכה, כשיש שבע ברכות, בעזרת השם, שיהיו שמחות אצל כולם, כשיש שבע ברכות, אז יש הלכה מיוחדת ששייכת רק לשבע ברכות, היא לא שייכת לשום ברכה אחרת, שצריך פנים חדשות. זה הלכה. פנים חדשות זה אומר שצריך שיהיו בשבע ברכות, אם נניח עושים הערב שבע ברכות. החתן התחתן לפני שלושה ימים, ועושים הערב שבע ברכות. אז צריך מניין, עם החתן והכלה.
כן.
צריכים מניין. וחוץ מהמניין צריך שבתוך המניין הזה יהיו פנים חדשות, כאלה שעוד לא היו בשבע ברכות קודמות. שעוד לא שמעו את השבע ברכות. דין פנים חדשות.
כן, אנשים חדשים שבאו.
אנשים חדשים שלא היו, פנים חדשות. יש כלל ידוע בהלכה. שבשבת לא צריך פנים חדשות. למה לא צריך שאני לא אוהב את פנים חדשות? כי השבת היא פנים חדשות. עכשיו אתם מבינים? כי השבת היא פנים חדשות. מה פירוש המושג?
לכולם בשבת יש...
אומר השפת אמת, מה פירוש השבת היא פנים חדשות? אז אם השבת היא פנים חדשות, זה היה טוב לארוחת ערב, ומה עם סעודת שנייה? היא כבר פנים ישנות. אומר השפת אמת, השבת היא פנים חדשות, זאת אומרת שבשבת אני פנים חדשות. מה שהייתי פה אתמול זה לא אני בכלל, אני פנים חדשות. כי כבוד אור פניו מאיר בפני שבת נקבלה. וזה התגלה רק בשבת, רק אחרי שבת קראו את שמו אומן. וגבל, כמה זה פשט, כמה אין פה שום דבר שהוא מחוץ לפשט, כמה זה הפשט של הפשט. עכשיו זה צפיחית בדבש. ולכל הפשטנים אני קורא, עכשיו תסתכלו בראשונים, בתירוץ על הצפיחית בדבש, ותסתכלו עוד פעם בשיחה של הרבי, תחליטו מה יותר פשט. אתם מבינים? אני נותן מיד. עכשיו זה הופך להיות כזרע גד. עכשיו זה עגול, עכשיו אין ראש וזנב, עכשיו זה פנים.
זה סוד הברכה.
זה סוד הברכה.
כי בשם הברכות, האיש החדש הוא שבת. הוא עושה.
זו הנקודה. לכן זה דין דווקא בחתן וכלה. הרי זה לא דין בכל דבר בשבת. זה לא שכיוון שלא צריך, כיוון שהפנים שלך חדשות, אז אפשר לזמן בשניים. אני יודע מה, אין דינים כאלה. זה דין בחתן וכלה. אתם יודעים למה זה דין בחתן וכלה? כי בשבת אנחנו חתן וכלה. כל השבוע אנחנו חתן וכלה. אבל בשבת אנחנו חתן וכלה. בשבת זה לך דודי לקראת כלה. אתם זוכרים את כיצד מרקדים לפני הכלה שדיברנו? בשבת זה כיצד מרקדים לפני הכלה. איך מעוררים את הנכספה וגם קלטה. איך הכלה. אני כלה. כנסת ישראל כלה. אבל זה עטוף הכלה הזה. זה עטוף בכל כך הרבה דברים. לא בגללי. כי המציאות היא כזאת. אז איך מרקדים, איך מעוררים את הכלה להיות כלה? זה קבלת שבת. כשהכלה מתעוררת להיות כלה, אז אני מקבל שבת. מה פירוש אני מקבל שבת? אני מקבל פני שבת. פני שבת נקבלה זה או פני שבת נקבל את פני השבת, או אנחנו נקבל פני שבת. פנים של חול ילכו. ויבואו פנים של שבת. פני חולין ייעלמו ויבואו פני חילוי. יבואו פני שבת. התימנים אומרים פני שבת, איך?
נגבילה.
אתם יודעים מה זה נגבילה? זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עכשיו. כיוון שכבוד אור פניו מופיע אלינו, אז כשאתה במקביל, אז רואים את אותו דבר. זה עונג. מה זה עונג? אתם יודעים מה זה תענוג? תענוג ארטיק, תענוג, יודעים מה זה תענוג? תענוג זה משהו שאתה רוצה עוד, 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 עוד. אם אתה הולך לפי ריבוי, זה לא עונג אינסופי. ילד קטן רוצה הרבה קרמבו, אבל גם הוא מקיא בסוף.
זה כשאתה אהבה, זה כבר תענוג.
אבל אז המושג תענוג באופן הפנימי שלו, זה רק המושג הזה. עכשיו נגיע לאחד המרבה ואחד המרבה.
מגלל זה שתנגעים על השבת, כאילו, לא רוצים שתגמר, כי אנחנו רוצים שזה שיחלו, שאתה מתעלם
משהו. נכון, נכון. זה מושג עונג שהוא ממשיך, והוא ממשיך ומלווה מלכה, וההמשך של שבת.
עכשיו אמרנו שוב בירושלים, שלא יהיה לך מקביל אלא תינף.
פילי פלוי.
שזה עבודה זרה, אם אתה הולך לעוד ועוד ואתה מחפש...
פילי פלוי, לא ניכנס עכשיו, דיברנו השבוע שעשרת הדיברות של פרשת יתרו הם באיזון, בשיעור של יום ראשון, עין קלטת. אז בשיעור של יום ראשון יש, תיארנו את חזל שמתארים את שני שדייך כשני אופרים תאומי צביעה, שאנוכי השם מקביל ללא תרצח. שבעצם לא תרצח מזין את אנוכי השם, ואנוכי השם את לא תרצח, לא ניכנס, איך ממעטים את הדמות, זה דבר מדהים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מקביל ללא תנאף. כי כשבעצם אתה זקוק לעוד משהו, אתה בניוף. זה המושג של ניוף. או שכשאתה בניוף, זה מפני שאתה חלש מאוד, ולא יהיה לך אלוהים אחרים.
גם סבנו מטובך, זאת אומרת, אתה לא רוצה...
סבנו מטובך, אתה לא רוצה יותר. עכשיו תראו את העיקר של הכל. שנייה, בואו נראה את זה בפנים. בואו נראה את זה בפנים ואז. עכשיו בואו נראה את העיקר. טוב, עכשיו תשמעו, זה פילי פלאות. בשיעור חומש, באות ה', העמוד הבא, 1105. בשיעור חומש ביום ההילול הנאמר, זה הדבר אשר ציווה השם לקטו ממנו איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת מספר נפשותיכם, איש לאשר באוהלו תיקחו. כלומר, כפי מניין נפשות שיש לאיש באוהלו, תיקחו אומר לכל גולגולת. נכון שקראנו את זה ברש"י בהתחלה? וכפי שמסיים בשיעור די יום ההילולה, השיעור הכוונה היא בשישי, והעומר עשירית היפה הוא, עשירית היפה לכל נפש. כלומר, המן היה דבר השווה לכל נפש. היינו שכל אחד ואחת מישראל, איש ואישה למגדול ועד קטן, לאחרי בר מצווה או לפני בר מצווה, לאחרי שהגיע לחינוך או לפני שהגיע לחינוך, מי שרגיל אגב לקרוא בשיחות של הרבי או בהתוועדויות, יודע שעוד מעט הוא הולך להיכנס בנו. זה המוזיקה. עד לתינוק שזה אתה, להיכנס הכוונה היא להאיר באור פנים כדי שנתרומם. עד לתינוק שזה אתה יצא לאוויר העולם, שגם זהו בכלל מניין נפשות שיש לאיש באוהלו, באוהל שלי גם התינוק נמצא, כולם קיבלו בשווה ממש. הן בנוגע לכמות, אומר לגולגולת, והן בנוגע לאיכות, וטעמו כצפיחית בדבש. עניין של תענוג. כלומר, לתענוג הרוחני שאני מתאר עכשיו, כולם קיבלו אותו. זה אני לא מבין איך יכול להיות. כלומר, כולם הגיעו לאותה מדרגה בעונג שעליו דיברנו עכשיו? וזהו החידוש המיוחד שבעניין המן, שבו היו שווים כל בני ישראל, מהקטן שבקטנים, תינוק שזה אתה יצא לאוויר העולם, עד לגדול שבגדולים, משה רבינו, שבזכותו ירד המן לישראל. כמבואר במדרשי חז"ל, הוא מובן גם בפשטות הכתובים, שהרי משה רבינו השתדל וביקש על זה וכו. לכולם היה מן באופן שווה ממש. זאת ועוד. בפסוקים שלאחרי זה נאמר, ויעשו כן בני ישראל, וילקטו המרבה והממעיט. ואף על פי כן, וימודו בעומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אוכלו לקטו. היינו, אף שיש שלקטו הרבה ויש שלקטו מעט, אף על פי כן כשבאו לביתה מדדו בעומר איש מה שלקטו, נכון? מה שהרגע למדנו מקודם. ומצאו שהמרבה ללקוט לו העדיף על עומר לגולגולת אשר באוהלו, והממעיט ללקוט לו מצא חסר מעומר לגולגולת. וזהו נס גדול שנעשה בו, ציטוט של רש"י שלמדנו בתחילת הדברים. כלומר, לא זו בלבד שחילוקי הדרגות של בני ישראל מהגדול שבגדולים ועד לקטן שבקטנים לא גרמו לחילוק בקבלת המן, להבדל, שכן כולם קיבלו באופן שווה, אלא עוד זאת שאפילו החילוק בלקיטת המן גופה, יש שלקטו הרבה ויש שלקטו מעט. אתם יודעים מה המובן העמוק של המושג לקטו? כמה השקעת, כמה לקטת. עכשיו גם במן הרוחני, כמה נתת. לא שינה מאומה בעובדת היות המן דבר השווה לכל נפש. שכן כשבאו לביתה מדדו בעומר איש איש מה שלקטו, ומצאו שהמרבה ללקוט לא העדיף על עומר לגולגולת אשר באוהלו, והממעיט ללקוט לא מצא חסר מעומר לגולגולת. וזאת למרות שהסדר הרגיל על פי תורה הוא לפום צער האגרה. מה קרה במן? זה לא רק עניין שאין פה תרחה, הדרך היא באה, ומה עם לפום צער האגרה? ומה עם הגינות של עבודה? ומה עם אוכל לפי העבודה וכל מיני שמות שנותנים לזה תמיד כל השיטות שמנסות לארגן את העולם? בצדק?
זה במידות, אבל לא במהות.
או, והגה עצמך. בני ישראל רואים שהשם נותן להם לחם מן השמיים. באופן שלמעלה מדרך הטבע. ויש באפשרותם ללקוט הרבה. והראיה שיש שלקטו הרבה. ואף על פי כן עומד לו יהודי אחר באדישות. ולא רק שאינו מרבה ללקוט, כי אם לוקט סתם, אלא הוא לא רק לוקט סתם, אלא ממעיט ללקוט. זה כמעט זלזול. זה ממש פרזית. בדיוק, איפה העבודה? אחד עובד, אחד לא עובד. על זה הקיבוצים מתפרקים. ואף על פי כן, נכון? ואף על פי כן בבואו לאוהלו לא מצא חסר מעומר לגולגולת, אלא קיבל באופן שווה כמו כל שאר בני ישראל. זה סיבה להפגנה. ויתרה מזו, מסופר בשיעור היומי שבין לוקטי המן היו כאלה שעברו על הציווי של משה רבינו. עכשיו הוא כבר הולך לא לממעיט, הממעיט הוא אדיש. עכשיו כמו באים לדבר על לא עלינו, שיהיה שמאלני עכשיו. עכשיו כבר מגיעים לבחירות. מכיוון שנמצאים ביום השבת, הרי בוודאי שהדיבור בזה לא יזיק לאף אחד, לא בעבר, לא בהווה ולא בעתיד, הוא אומר בסוגריים מה שאני הולך להגיד עכשיו. הן בנוגע לציווי דאיש על יותר ממנו עד בוקר, ולא שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, והן בנוגע לציווי בקשר לירידת המן ביום השישי, והוא אומר בסוגריים הקשור עם הקביעות של שנה זו שיום הילולה חל ביום השישי, כמו אצלנו השנה בתשעיני, שאז לקטו לחם משני האומר לאחד, אומר אחד למשמרת עד הבוקר עבור יום השבת, בצוותו עליהם שלא יצאו ללקוט בשבת, היום לא תמצאו בשדה, אף על פי כן, היו כאלה שהותירו, א', וב', היו כאלה שבאים ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט, הפך הציווי של הקדוש ברוך הוא, למשה, ואף על פי כן, תקשיבו להוראות של היום השישי של י' שבט. גם יהודים אלו שהיו במעמד ומצב שעברו על ציווי מפורש, ובאופן של פומבי, ועשו זאת כדי להכעיס, זה כבר לא הממעיט, זה כבר המכעיס, מכל מקום גם עבורם ירד המן, באותה כמות ואיכות, שירד עבור כל בני ישראל, עד לגדול שבגדולים, משה רבינו בכבודו ובעצמו. זה פלאי פלאות, בדרך אפשר אני אומר, גם בזה יש הבדל בין ששת הימים לשבת, כי בששת הימים כתוב שיצאו, והיו כאלה שבישלו בפרו, והיו כאלה שדחו במדוחה, אבל בשבת, את אשר תופו איפו, זה הכל היה ביום שישי, כלומר אי אפשר לעשות כלום בשבת. זהו איפה החידוש המיוחד שבעניין המן, שלמרות חילוקי הדרגות של בני ישראל, מהגדול שבגדולים עד לקטן שבקטנים, ולמרות החילוקים בלקיטת המן גופה, יש שלקטו הרבה ויש שלקטו מעט, עד שהיו כאלו שעברו על ציוויי הקדוש ברוך הוא בנוגע ללקיטת המן בכלל ציווי, מכל מקום היה המן באופן השווה לכל נפש, עומר לגולגולת. ועל פי שיחה אחרת אני מוסיף, עגול זרע גד לבן, שטעמו בעונג כצפיחית בדבש. ליתר ביאור, בעניין המן ישנם שני פרטים שמצידם יש מקום לחילוקים בהתאם לחילוקי הדרגות של בני ישראל. א', היותו לחם מן השמיים. ב', ירידתו על ידי הקדמת התארות הדלטטה. בקשת בני ישראל שהם זקוקים ללחם. הרי מאיפה הגיע המן? כי בני ישראל אמרו, אנחנו רוצים לחם. זה לא הגיע בהתארות עד אלה אלה. זה הביאור בזה. אילו היה המן, עכשיו תראו בפנים זה, דבר זה, כאן הוא מגיע לכל. אילו היה המן מזון גשמי בלבד, מה שמוכרח לקיומם של בני ישראל בלבד, ניתן להבין שהיה אצל כולם בשווה מבלי הבט על חילוקי הדרגות בעבודה הרוחנית של בני ישראל. אמנם מכיוון שהיה בזה כל העילוי וההפלאה דלחם מן השמיים, כלומר לא רק מזון גשמי סתם המוכרח לקיום האדם, כי אם לחם שמימי, אומר פה ביידיש הימלברויט, לחם מהשמיים, הרי הסברה נותנת שחילוקי הדרגות בעבודתם הרוחנית של בני ישראל ודאי ישפיעו בעניין המן. היינו שיהודי שבדרגה נעלית יותר, יקבל באופן נעלה יותר. וכולי. וכולי, הכוונה היא הפוך. וכמו כן מצד אופן המשכת הדבר. בישלמה בדבר שנמשך מלמעלה באופן של התארות הדלעילה. מה שלא בא מצד התעוררות האדם דלמטה. להבין שיהיה באופן השווה לכל, כולם יורד גשם. לא מחלק הגשם בין שדה שהכינה את עצמה לשדה שלא הכינה את עצמה, הבנתי, זה מלמעלה. מכיוון שאין הדבר נמשך מצד עבודת הלמטה. אמנם דבר הנמשך על ידי התארות הדלטטה כבנידון דנן, שירידת המן נפעלה כתוצאה מבקשתם של בני ישראל ותפילתו של משה רבינו, הרי הסברה נותנת שהדבר יומשך בהתאם ולפי המדרגה הרוחנית. לפי ערך חילוקי הדרגות שבעבודת הלמטה שלך. עבודה שהיא הממשיכה ופועלת את הדבר הזה. הרי תמיד לימדו אותי שלפי התארות הדלטטה, נכון? מתרחשת ההתארות הדלילה. עכשיו מובן גודל החידוש שבעניין המן. שלמרות היותו לחם מן השמיים. א', ולמרות שנפעל על ידי התארות הדלטטה, מכל מקום נמשך לכל בני ישראל בשווה ממש מהגדול שבגדולים משה רבינו, שבזכותו זה נפעל בכלל, עד לקטן שבקטנים, שלא כולל רק את הממעיט אלא גם את המחיס. וההוראה מזה מובנת בפשטות. בלי זה אין שיחה. עכשיו מה למעשה? מן... הוא המזון של בני ישראל י' שבט, י' שבט, יום הילולה של הרבי. מן הוא המזון של בני ישראל שנמשך להם על ידי משה רבינו, כאמור לאל שירידת המן הייתה בזכותו של משה רבינו. וכן בכל דור ודור על ידי התפשטותו של משה שבכל דרה ודרה, מושג בתיקוני זוהר. נשיא הדור ובדורנו בעל ההילולה שפרנס את כל אנשי הדור על ידי פעולותיו בהפצת התורה והמעיינות חוצה, כידוע שציווה והשתדל בעצמו ככל האפשרי לתרגם ענייני חסידות בכמה וכמה שפות ב70 לשון, וכמו כן שלח שלוחים, שלוחו של אדם כמותו בכל קצווי תבל עד לפינה נידחת. כל השלוחים מתחיל הרבי אריאץ, אחר כך ממשיך את זה הרבי, כדי להפיץ את תורה, תורה והיהדות עד להפצת המעיינות של פנימיות התורה חוצה. ובעניין זה לומדים הוראה מהשיעור חומה של יום ההילולה, שעניין המן היה אצל כל בני ישראל בשווה ממש. לכאורה יהודי שזה אתה נולד, אתם זוכרים שהוא ישבה בין תינוק קטן באוהל לבין זקן? יהודי שזה אתה נולד, בעברית, רק עכשיו התחיל להתקרב ליהדות. הרי לעת אתה, מספיק שיתנו לו מתודיקה עכשיו. מספיק שיתנו לו כמות קטנה של מן, כמו תינוק. לחם מן השמיים בהתאם למעמדו ומצבו בהווה. תשמעו את המהפכה, תשמעו את המהפכה של יהוד שבט. זה ההיגיון, תן לו קצת. ורק לאחר שיגדל ביהדות, אז יוסיפו לו כמות גדולה יותר, עד שסוף כל סוף יגיע לכמות הראויה לשמה. ועל דרך זה, בנוגע לאיכות הדברים, מן הקל אל הכבד, תחילה, לחם צער ומים לחץ. קודם כל, תן לו קצת לחם, שידע מה לאכול. אחרי זה, בסוף, יגיע גם לקבל צפיחית מדבש. עניין של תענוג. ובפרט, כאשר מדובר אודות יהודי, שלא להוט כל כך לענייני יהדות, בלשון של הרבי, בסוגריים בגלוי על כל פנים, לא להוט כל כך, יש כאלה שיגידו שהוא מאוד לוהט לכיוון הלא משנה. כאשר באים אליו ונותנים לו עניין של יהדות, הרבי מדבר באמריקה. אומר, thank you very much. אבל תודה זו אינה אלא מצד הנימוס. הוא אומר תודה, ומסנן, לך מפה וכמה שיותר מהר. שכן הוא מצידו אינו להוט כל כך לענייני יהדות. שכן לא רק שאינו מרבה ללקוט, אלא עד הרבה הממעיט ללקוט. אוי וי ועל אחת כמה וכמה. כאשר מדובר אודות יהודי שעלול לזלזל חס ושלום במן שיתנו לו. אתם יודעים למה הרבי מתכוון? היו גדולים בישראל שצעקו, קודם כל תלמד יהודים מה זה לחם, מה זה אחרי זה, תציע להם תפילין, ואז תדבר איתם חסידות, ואז... איך אפשר שיתלו ידיים קודם כל? איך יכולים עם ידיים טמאות לקבל קודם כל? אחרי זה תיתן להם צפיחית בדבש, מה אתה עושה בכלל? ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר אודות יהודי שעלו לזלזל חס ושלום במן שיתנו לו, זו הייתה הטענה. עד שיעבור רחמנא ליצלן על ציווי הקדוש ברוך הוא, הרי ודאי שלעת עתה הנה אין כל צורך לכאורה לתת לו מן, לחם מן השמיים, בכמות ובאיכות המרבית. הנה על כך באה הוראה מהשיעור חומש דיום ההילולה. שכל אחד ואחד מישראל, אפילו אני, מהגדול שבגדולים עד לקטן שבקטנים, כולל אלו שמיעטו ללקוט, ואפילו אלו שעברו על ציווי הקדוש ברוך הוא בנוגע ללקיטת המן. קל ללמוד את השיחה לגבי השכן שלי. עכשיו אני מדבר עליי הכל. האם תמיד אני צריך לקבל את המן במובן העמוק, או שכשאני יכול כן, וכשלא, זה מגיע לי רק דברים קטנים, זה לא, אני לא שייך לזה בכלל. אני עכשיו עוד נמצא בכלל בממעיט ללקוט, או אפילו במנוכר לזה. עזוב אותי עכשיו, מה ייתן לי עכשיו איזה, מה ייתן לי חסידות עכשיו, מה תיתן לי תורה עמוקה עכשיו, מה ייתן לי עכשיו אור גדול, עזוב, תן לי לחם צער, מים לחץ, או עזוב אותי עכשיו. אני לא בנוי לזה עכשיו, אני לא... לכולם ניתן המן באופן שווה ממש, הן בנוגע לכמות עומר לגולגולת, והן בנוגע לאיכות כצפיחית בדבש, עניין של תענוג. וזהו גם כללות העניין של יפוצו מעיינותיך חוצה. זוכרים, מתי קעת אמר לי שיפוצו מעיינותיך חוצה, תשמעו את הגדרה. תוכן העבודה של בעל ההילולה שבזה שלושה פרטים. א', מעיינותיך. מעיינותיך הכוונה היא המעיין עצמו ולא רק המים של המעיין. זה דבר עמוק מאוד, אתם יודעים מה זה יפוצו מעיינותיך חוצה? שהמעיין עצמו יגיע חוצה. שכשיהודי פוגש גודל, הוא לא פוגש טיפות מצינור, אלא הוא פוגש את אותו מעיין. ואותו מעיין נותן לגדול ביותר ולקטן ביותר. וגם הקטן ביותר מרגיש שהוא נמצא במעיין. אתם יודעים לאן בני ישראל נוסעים ממרה? אילימה. ואתם יודעים מה יש שם? 12 עינות מים. חשבתי לעצמי היום, במראה הם למדו להמתיק מים מרים למתוקים. באילים הם למדו שלכל אחד כבר מששת ימי בראשית מוכן מעיין של מים נובעים מתוקים. זה שאתה ממתיק מים מרים למתוקים, זה מדרגה גבוהה. אבל כשהגיעו לאילים, הם הבינו שיש 12 עינות לכל אחד ואחד, לכל שבט ושבט.
אם הם יודעים, לומדים ויודעים שיחכה להם, זה לא מרווה אותם, צריך לשתות.
מדהים, ואת זה הם עושים באילים. באילים כתוב, ושם 12 עינות מים, ו70 תמרים, נו, ויחנו שם על המים. תחזיקו טוב, מחילתא דרבי שמעון בר יוחאי. ויחנו שם על המים, ושם חנו על המים ולמדו את התורה שלימד אותה משה במרה. שמעתם את רשב"י? כשהם היו במרה, זה היה תורה וזה היה מעצבן, היה בין ארוחת ערב וארוחת צהריים וזה, הם היו צריכים להגיע למעיינות של אילים, ושם חלחלה בהם התורה הזאת, שהוא קיבל במרה. כך מחילתא דרשב"י. ויחנו, כולם זוכרים שלא היה מים לעם לשתות, איך דורשים חז"ל, ואין מים. אבל ויחנו שם על המים, לא שמים לב לזה. אומר הרשב"י, ויחנו שם על המים, שם זה חלחל. כל אחד עם המעיין שלו עם 70 תמרים. פלא פלאות. ולכל אחד היה את אותו מעיין. אז א', הוא אומר, מעיינותיך, פירושו מעיינותיך. ב', יפוצו. יכול להיות שהמעיין מגיע, אותו מעיין, מעיין מקורי, אבל הוא מקבל קצת, הוא מקבל הרבה. לא. ג' חוצה. חוצה הכוונה היא שהמעיין עצמו בא באופן של הפצה גם בחוצה, עד לחוצה שאין חוצה ממנו. אתם יודעים כמה חוצה? הוא לא שייך בכלל. הוא לא רק לא מרבה ללקוט, הוא גם לא ממעיט ללקוט, הוא מכעיס אחד גדול, הוא החוצה של החוצה, הוא חוצה דאורייתא. מעיינותיך, בהפצה, חוצה. אי מתי קעת אימר? מתי נגיע לאומלאה הארץ דעה? אי מתי קעת אימר? כשכולם יקבלו מן באופן שווה. בתענוג.
מן זה רק משמיים.
אבל מן יורד בזכות משה. מן יורד בזכות משה. על זה הוא מדבר פה עכשיו. המן זה מה שאנחנו מתקנים את ברכת הזן שניתקנה על ידי משה. משה נותן לי את הכוח לאכול את המן. המן הוא אותו לחם אבירים שיורד.
שהוא מגיע לכולם.
שהוא מגיע לכולם.
נכון,
אבל הדרך שהוא...
לא יכולים לתת לכולם את ה...
מי לא יכול? אתה, אני, נכון? משה, כן. משה יכול לקבל את המן, וכשאני מחובר אליו, יש לי כוח להעביר את המעיין הזה. אני לא יודע מה זה, אבל ככה אומרים. כנראה זה נכון. כלומר, אני יודע מה זה שלא. אז כנראה שיש אפשרות שכן. והעניין בזה, ובזה מסיימים, לכאורה יכולים לחשוב שמכיוון שמדובר אודות יהודי שנמצא בחוצה, מספיק שיתנו לו מים מן המעיין, ואין צורך להביא אליו את המעיין עצמו. ועל זה באה ההוראה שצריך להיות יפוצו מעיינותיך החוצה, לא רק להביא את מי המעיין, אלא להביא את המעיין עצמו למקום החוצה. ולא עוד, אלא שגם אחרי שמביאים את המעיין עצמו למקום החוצה, אין להסתפק בכך שיתנו לו טיפין טיפין, אלא צריכים לתת לו באופן של הפצה בריבוי מופלג. ובסגנון האמור בנוגע למן שלכל אחד ואחד מישראל צריכים לתת צפיחית בדבש עניין של תענוג. כלומר, הדבר הכי נעלה, לא רק מהמעיין אלא המעיין עצמו. ובמידה המרבית עשירית העיפה, לא רק טיפין טיפין אלא באופן של הפצה. באותו אופן ממש כפי שנותנים לגדול שבגדולים. זה רבי אמיתי. אתם יודעים מה זה מורה אמיתי בכיתה? מה זה מחנך אמיתי? שאין אצלו קטן וגדול. שזה אותו מעיין, באותו אופן, באותו עומר, באותה עשירית העיפה, שם כבר הוא יקבל את כל אחד ואחד לפי מה שהוא. אבל הוא נותן את אותו עומר. הוא נותן את אותו מעיין. זה דבר פלאי. והמעשה הוא העיקר, לחיות עם ההוראה שלומדים משיעור החומה של יום ההילולה. לחיות עם הזמן זה לחיות עם ההוראה הזאת, ולהמשיכה על כל הימים שלאחרי זה, ובפועל ממש להוסיף ביתר שאת וביתר עוז במילוי שליחותו של בעל ההילולה בהפצת היהדות והמעיינות חוצה, לתת לכל אחד ואחד מישראל לחם מן השמיים במלוא המידה, וכאמור להביא את המעיינות עצמם למקום החוצה, ובזה גופה באופן של הפצה. יוד שבט, אתם יודעים מה היה אומר הרבי אריאץ, כולם יודעים את זה, או לא, לא זוכרים, ההתוועדות הראשונה של הרבי אריאץ כשהוא הגיע לאמריקה, התוועדות המפורסמת, הראשונה, הביטוי הראשון שלו היה, אמריקה is nicht anders. אמרו לו שרבי, הוא הגיע לאמריקה, ומי שהביאו אותו הרי מהשואה, הצליחו להציל אותו באמצע השואה. באמצע השואה, בתפשין, תפשין א', תפשין ב', אחרי שהוא מאבד את ביתו, את חתנו, חלק מהמשפחה, כל הטרגדיות של אירופה. ובאמצע המלחמה הוא מגיע לאמריקה, הצליחו להביא אותו אותם יהודים שכבר הקימו בברוקלין את המקום הקטן אז, של ה-770. אז עוד היה מה שזה היה. והם מצליחים בכל מיני סרטיפיקטים להביא אותו, אחרי זה הוא הרי מקבל אזרחות כבוד של ארצות הברית, כלומר הם מביאים את הרבי ריאץ, וכשהם מביאים אותו, אז מתחילים להסביר לו כל מיני יהודים הכי טובים בעולם, חסידים. במילים פשוטות, שיבין שאמריקה זה לא לובביץ'. מנהטן זה לא העיירה בלובביץ'. שם היו 5 תרנגולות. יפה, 6. פה בכל זאת הדברים שונים. גם היהודים פה זה לא כמו שם. גם זה לא אותו דבר. אתה צריך ללמוד את השפה, את התרבות, נכון? קורס, סליחות. ובהתוועדות הראשונה שלו, הוא אומר שהוא שמע את זה, והוא לא מצליח להבין. אמריקה סינישט אנדרש, אמריקה היא לא שונה, יהודי זה אותו יהודי, נשומה זה אותה נשומה, אני לא מבין מה אומרים לך. אני בכלל לא תופס, מה ההבדל? הוא צריך מעיין אחר? לא מבין מה אתם אומרים. כלומר, הוא לא מתלונן על כלום, הוא רק מסביר למה מתחילים עכשיו שליחות. ואז באמצע שום מקום בעולם, הוא מתחיל לשלוח שלוחים. שיעוררו את היידישקייט, אתם יודעים איפה? באוניברסיטאות של אמריקה, בהרווארד ובבוסטון. בניגלה לא שלא היו שם ממעיטים ללקוט. גם המכעיס של השיחה הזאת היה שם צ'יף רבי. אבל בכלל לא מובן מה הדיון, זאת אומרת, מה ההבדל? זה זרע גד לבן, מה ההבדל בין מוישה רבינו ליהודי שם באוניברסיטה בהרווארד? כלומר, מה אתם, לא מבין מה אתם אומרים. הייתי מבין, אני פשוט לא מבין מה אני יכול לעשות. זה בעיה של הבנה.
מה המשמעות של המרבה וממיץ? בסיפור, בתורה, זה נראה שזה היה סתם, כאילו לא שום תועלת מי שהרבה. אבל
הייתה תועלת. התועלת הייתה, זה פילי פלאות, התועלת הייתה ההתערות, העבודה, הוא השפיע בזה. הוא הראה לאנשים מה החשיבות של לחם מן השמיים, הוא אמר, מה זה לחם מן השמיים וכו'. מסתום, ביום הרביעי, חמישי אמרו לו, אתה לא רואה שיוצא לך אותו דבר? מה זה משנה לך? בשביל מה לך להתפלל 18 כל כך ארוך? אני גמרתי הרבה יותר מהר. אתה זוכר שעושים תחרות, מי גומר ברכת המזון יותר מהר? יצא לי אותו דבר, גם גמרתי את אותם מילים. בוא נבדוק. תראה איזה השפעה הזה, זה שהוא עשה את זה לאט, ושהוא הרבה. חלוקה עצומה, זה אותו דבר. רק נסיים פה, זה פילי פלאות. ובפועל ממש להוסיף ביתר שאת וביתר עוז, במילוי שליחותו של בעל ההילולה, זה לא רק שיחה לחסידים בתפשין ממה. אנחנו בתפשין עין ה, ואני חושב שהדברים שייכים לפה והיום כאן, לא כיום נתינתם, אלא פי כמה וכמה. לא התמעטו במילימטר בחשיבותם. רק הופכים ונהיים הרבה יותר משמעותיים והרבה יותר רלוונטיים. במילוי שליחותו של בעל ההילולה בהפצת היהדות והמעיינות חוצה, לתת לכל אחד ואחד מישראל לחם מן השמיים במלוא המידה, וכאמור להביא את המעיינות עצמם למקום החוצה, ובזה גופה באופן של הפצה. אתם מכירים את התורה של הרבי על יפוץ ומעיינותיך החוצה? את השיחה שלו. אמרנו את זה פעם. הרבי שואל ש... הבעל שם טוב, זה הסיפור המפורסם, שהבעל שם טוב פוגש את המשיח, ושואל את המשיח, שואל את המשיח מתי הוא יבוא, אז המשיח אומר לו, אי מתי קעת אימר, לכשיפוצו מתך החוצה, נכון? אז הוא יבוא, לכשיפוצו, עוד מעט מנגן לכשיפוצו. אז הוא אומר לו, לכשיפוצו. אז הרבי שואל, דיברנו על זה ביוטט בכסלב, אז הרבי שואל בשיחה גבל, משהו לא יאמן, הרבי שואל לא מבין בכלל מה היה שם. הרי זה סיפור בגמרא, הגמרא מספרת שרבי יהושע בן לוי היה פוגש את אליהו הנביא בקביעות. והוא שאל את אליהו הנביא אם יש לו פרוטקציה אצל המשיח. אז אליהו הנביא אמר, כן, אבל תגיד לי מה אתה רוצה, יש לנו קשרים טובים, מה אתה רוצה? אז הוא אמר, אני רוצה לדבר איתו פעם. אז אמר לו, בסדר, תיגש אליו, אני אגיד לך איפה הוא נמצא, ונתן לו את הכתובת עם המייל, והוא ניגש. הוא הגיע אליו, פגש אותו בשערי רומי, והוא שואל אותו, כך כתוב בגמרא, רבי יהושע בן לוי שואל את המשיח, נו, אי מתי קעת אימר? אמר לו, המשיח, מה? היום. שמח הוא חוזר אחרי הצהריים, לימוד אחר הצהריים, סדר בקיאות, אליהו הנביא מגיע ומתחילים לדבר. אז הוא שואל אותו, נו, אתה פגשת את המשיח, אתה השתמשת בטלפנת? אז הוא אומר, בטח. והוא אומר, ולא, העסק פה לא עובד. אני מצטער, הוא אמר לי היום, וזה היה כבר אתמול. אז אמר לו אליהו הנביא לרבי יהושע בן לוי, כבודו לא מבין את המשיח. המשיח אמר, היום, אם בקולו תשמעו. היום, זה לא סתם וורט, היום, זה אבל הכל תלוי בך, אם בקולו תשמע. שואל הרבי בשיחה, לא הבנתי. מה, הבעל שם טוב בא אל המשיח ושואל אותו, אם מתי קעת אימר, מה היה צריך להגיד לו המשיח?
היום.
תסתכל בגמרא. מה זה, היום? תבדוק לבד. מה זה, אתה לא יודע מה כתוב? מה זה עכשיו, מהדורה שנייה שלה? מה הולך פה? כך שואל הרבי, מה הולך פה? אומר הרבי, לא הבנתם כלום. הבעל שם טוב שאל את המשיח אם אתה הקעת אימר. והמשיח אמר לו כבר כתוב בגמרא היום. ואז הבעל שם טוב אמר למשיח, באמת? אני בא עכשיו מאמריקה. אני בא ממנהטן. אני בא ממז'יבוש. אני בא ממגדל, אני בא מקריית שמונה, אני בא מאמריקה, מאנגליה, משוודיה. כולם כבר הגיעו להיום אם בקולו תשמעו. התירוצים שלך נגמרו. אי מתי קעת אימר? אמר לו המשיח, לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. כשיהודים יסתכלו בעיניים כאלה על כל היהודים, אז אני אגיע. מעיינותיך. כשככה יעיינו ביהודי ויגידו כולם כבר הגיעו להיום אם בקולו תשמעו, אז אני אגיע. לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. גבלת. אי מתי קעת אימר? כבר שמעתי את התירוץ של היום, אבל הוא כבר לא עובד. ובוודאי שנותנים לכל אחד ואחד את כל הכוחות הדרושים לבצע שליחות זו במילואה ובשלימותה. צריכים רק לרצות בכך. זוכרים את האיגרת ההיא לרב חיים מוישה הכט? זוכרים את האיגרת? זוכרים את האיגרת שהזכרנו אותה? לא זוכרים, הזכרנו אותה בשיעור, באדיץ' בטח הזכרנו אותה. זוכרים את האיגרת? באדיץ' הזכרנו אותה. איגרת גבל. שליח, שיצא משהו, לא משנה, לניו הייבן. או, מה זה?
אני לא הייתי באדיץ'
ששמעתי את זה. אז אני הזכרתי את זה. בעילה. בעילה? גם לא, אבל כנראה שמעת את זה כך. אולי פה? אז זאת איגרת שיצא לא פה ולא שם, אני אמר אותה. שליח. חיים מוישה הכט, האבא של הרב הכט מאילת. יצא להיות שליח בניו הייבן, די בהתחלה. ניו הייבן. ניו הייבן היה, אני לא יודע מה זה. אבל כנראה שזה היה, שאם חור זה חור, אז זה עוד לא שמע אפילו על המושג חור. יידישקייט בכלל. ושולחים אותו שליח להיות בניו הייבן, להפיץ מה נותך החוצה. נו, גרעין תורני, גרעין פיסטוקים. מה הגרעין? איזה גרעין? כלומר, הוא התורני, הוא הגרעין, הוא הפיסטוק, והוא השריגים שיש מהגרעין. מה, זה מה יש, זהו. ואם ירצה שם, מתי חוזרים? משיח בא, מחר בבוקר. אבל זה יתעכב יום-יומיים בינתיים. כנראה שרב חיים מוישה הכט שולח מכתב לרבי ואומר לו שהוא כבר לא מסוגל. הוא כותב לו במכתב שהוא ממש מבקש שהרבי ישלח לו איזושהי עזרה. ואז הרבי כותב לו שכבר שלחתי לך עזרה. ושלחתי במיוחד, אני מאוד מתפלא, שלחתי במיוחד אליך שליח. שמו חיים מוישה הכט. וכנראה שאינו מכירו. שמעתם? כנראה, זה לא יאמן, שאינו מכירו. אתם יודעים מה הוא אומר, רבי? הוא אומר, אני לא מבין. אם אתה שואל אותי שאני אשלח לך מישהו כדי שייתן לך כוח, זאת אומרת שאתה חושב שאני יכול לשלוח לך. אז מה ששלחתי זה לא אתה, זה אני, אז אני לא מבין. אז מה אתה רוצה בקיצור? כנראה שאינו מכירו. אם היית יודע כמה כוח יש לך, אז היית יודע שאתה יכול לעשות יפוץ ומעיינותיך החוצה. זה לא יאמן. לא רק לשם, לכאן. זה פי אלף יותר רחוק. אתם לא מבינים, אתם צדיקים, אבל אני אומר לכם. זה פי אלף יותר רחוק משם. וכנראה שאינו מכירו. אז תעשו הכרה. זה חשוב, תתחילו להכיר. ואז המעיינות יפוצו, לא סתם יצאו, יפוצו בשפריץ, לא בטיפין טיפין. עד לחוצה שאין חוצה ממנה.
אז אם תראה תינוק, תבין גם את העניין הזה של איך זה אותה כמות. איך ילד מביט עליך תינוק עד שהוא מגלה אותך.
והוא לא מבטר לך. אתה לא יכול להוריד. תפיל אפלוי. פיליפ לוי.
אם אני לא טועה, עיניים זה האיבר היחידי שלא משתנה.
כן? מעניין. כמו שהוא. כי הוא מעיין. העיניים זה המעיין. עין בעברית זה מעיין. מה זה עין? ועבור היום אל ה...
עין.
עין. זה מעיינותיך. המילה עין באה ממעיין. לא נעים להגיד בלי לפגוע באף אחד, אבל האנגלית כנראה ניסתה לחכות את העברית והיא קראה לזה אי. והיא לא הבינה שהמילה היא איים. אי זה שכואב לי פה. איים זה ספרינג. זה מעיין. אי, אם הם היו קוראים לזה the right spring and the left spring. אבל זה מסתול. מה אפשר לעשות? זה אי. אבל זה איים. כמו שזה אוזן. כי לפני 3,500 שנה, כשקיבלנו את התורה, מישהו ידע שכאן נמצאת נקודת שיווי המשקל. ולכן זה אוזן. כי זה האוזניים. זה אוזן. אחרת היו קוראים לזה ווקמן. אבל זה אוזן. וזה עין. ויפוצו מעיינותיך, זה מה שכל הזמן מעיין, שמפכה, מפכה, 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 מפכה. כמו שאת אומרת, זה גבל. כשתינוק יסתכל בך, אתה תתפוס את זה. מבוגרים לא נעים באמצע, אתה מוריד קצת את העיניים, מרים את העיניים, אתה יודע איך יגיבו, מה יגידו, כן יאמרו, לא יאמרו, בעיקר אם אתה צדיק, אז אתה עושה גם ככה פעם, אני גומר עוד שנייה. ובלשון בעל ההילולה, עמדו החן כולכם. רק שנייה, אני אגומר את הפסקה הקודמת, בוודאי שנותנים לכל אחד אחד את כל הכוחות הדרושים לבצע השליחות זו במילואה ובשלמותה. צריכים רק לרצות בכך. צריכים רק לרצות בכך, זה בעל התניה. תניה אומר שאם אתה לא, זה כי אתה לא רוצה. בוא נדבר דוגרי. בוא נדבר דוגרי. אם אני עדיין לא מצליח לצאת ממשהו, זה כי אני לא באמת רוצה, באמת, באמת לצאת ממנו. כלומר, אני עדיין אוהב את זה. למה לא יכולים להגיד דוגרי את האמת הזאת? מי שאגב לא אומר אותה דוגרי הוא לא שקרן. יכול להיות שמצבו יותר טוב. יכול להיות שהוא פחות מדי מחור והוא עוד לא יודע את האמת הזאת. לא להיבהל. כלומר זה לא אומר שהוא שקרן. יכול להיות שבאמת נדמה לו שהוא רוצה. מסכן. אז שילמד מהמחורים האמיתיים. הוא לא רוצה. הוא לא רוצה. טוב לו בלכלוך שלו. אם הוא באמת רוצה, הוא יוצא. אבל כל העבודה היא על הרצון. זה כל עבודת החיים. כל עבודת החיים היא על הרצון. צריכים רק לרצות בכך. והרי פשיטה שאפילו מצד השכל של הנפש הבהמית לא יהיה מי שיוותר על שליחות זו. רחמנא ליצלן מאי דייתא. כלומר, אם אתה באמת רוצה, אז אפילו מצד השכל של הנפש הבהמית, כלומר, אני יכול להיות שליח של אין סוף, אני לא אלך על זה. מצד השכל, הוא מעזוב עכשיו קדושי. ובלשון בעל ההילולה, עמדו אכן כולכם לקבל ברכת השם. נו, שהרבי מצטט את בעל ההילולה, ואנחנו ביוד שבט, אז מסתומש הברכה הזאת תחול עכשיו פה גם על כולנו. עמדו אכן כולכם לקבל ברכת השם, אשר ישפיע השם יתברך לכם ולנו, על ידי התעוררות רחמים רבים, אשר יעורר בעל ההילולה, הוא דיבר על אביו. ובמיוחד ביום ההילולה שלו, שאז נמשכים כל הברכות וההשפעות ביתר שאת וביתר עוז, הרי כתוב שצדיקאיה, כיוון בהתפטר מאי אלמה, זה בכלל העניין של יום הילולה. שבאותו יום יש השפעות ויש ברכות ויש... ובזה אני מרשה לעצמי לגנוב עוד 10 שניות חבדיות. 10 שניות חבדיות. היום היינו במנחה, אז חלק אמרו לא להגיד תחנו. אין את זה בחבד במקור. אין, יכול להיות כל מיני חידושים. אין את זה. יש דבר מדהים שקיים בחסידות חב"ד שלא קיים בחסידויות אחרות, בעיקר לא בחסידויות פולין. חסידויות פולין, בימי הילולה, בימי הסתלקות, ויורצייטים, מה שנקרא, לא אומרים תחנון. בתפיסה החבדית, לא רק שזה לא כך, אלא הפוך. ההפך, אומרים תחנון. דיברנו על זה. ועוד איך אומרים תחנון? אתם יודעים למה? מתי לא אומרים תחנון בחסידות חב"ד, הימים המיוחדים שלה? ביום שהיה שחרור ממאסר. אז התפיסה היא שכשהנשיא השתחרר מהמאסר, זה שחרור של כלל. זה לא אדם פרטי. אז הם נהגו את זה. אבל ביום של הילולה, נכון שעכשיו יש השפעות אינסופיות, אבל בדיוק הפוך. לכן עכשיו הצדיק נותן לך יותר כוחות כדי שאתה תפעל. אתה לא יכול עכשיו לפעול פחות, בדיוק ההפך. עכשיו אתה צריך לפעול יותר. חב"ד היה ביטוי ידוע, שההבדל בין התפיסה של חב"ד, האדמור הזקן, דיברנו על זה עכשיו, שההבדל בין האדמור הזקן לתפיסות אחרות היה, שהתפיסות האחרות אמרו בעיקר קרלין, ועוד תפיסות שצדיק באמונתו יחיה. הוא ייתן כוח לחסידים, הוא ייתן... והתפיסה החב"דית הייתה, שמה פתאום צדיק באמונתו יחיה? אתה מכוח עצמך, אתה עושה את כל העבודה לבד. תלמד לבד, תבין לבד, תתבונן לבד. אתה לא יכול שהתפילה שלך תתרומם מכוח שהצדיק מתפלל. תפילה שלך תתרומם כי תלמד לפני התפילה, חסידות לפני התפילה. היא לא תתרומם כי הצדיק מתפלל. בטח שיש השפעות. אדרבה, יום ההילולה של הצדיק, עוד יותר תגיד תחנו. עוד יותר תגיד. כי עכשיו אתה צריך עוד יותר לפעול. בכלל לא, זו תפיסה הפוכה לגמרי. למי שמכיר את זה, זה מאוד מאוד יסודי. ואז הוא מסיים, החל מברכת הצלחה אמיתית בכל פעולות אלו, כאשר המן לחם מן השמיים שנותנים לכל יהודי נבלע באיברים. ראינו שנכנס וחודר בפנימיותו, עד שנעשה החיות שלו בפועל ובגילוי. וכמו כן בנוגע לכל ענייני ברכה, בכל המצטרך, לכל אחד ואחד, ברגעי הגלות האחרונים. מכיוון שנמצאים ברגעי הגלות האחרונים, מובן שכל הברכות וההשפעות שצריכים בני ישראל לקבל בזמן הגלות, אי מתי קעתי, איפה הכינור? השפעות, איך יעבודה ההשפעות בלי שיהיה לנו עכשיו זה, או שכל הברכות וההשפעות שצריכים בני ישראל לקבל בזמן הגלות, באים בשעת החדה וברגע חדה, בפועל ממש, למטה מעשרה טפחים, שהרי אי אפשר לדחות זאת לזמן מאוחר יותר, מכיוון שנמצאים כאמור ברגעי הגלות האחרונים, ותכף ומיד זוכים לבואם אל ארץ נושבת, לבואם של כל בני ישראל, והמן, איך כתוב שם? והמן היה עד בואם אל ארץ נושבת. הכניסה לארץ בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו. מה? מה?
ברכת המזון.
כן.
הכניסה נלמדת מהמן שבעצם היה בהתחלה.
זה מה שאמרנו. כי מה שיש בברכת המזון שעוסק בפרנסה ובמזון שלך פה, ברגע שאתה מעמיק, אתה מבין, זה בדיוק כמו המן שירד במדבר. מכוח המן שירד במדבר, אתה גם מברך על המזון שלך.
זה טל מלמעלה וטל מלמטה.
טל מלמעלה וטל מלמטה. זה טיל אפלוי. אז זהו, אני האמת, 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 שהתוכנית המקורית הייתה שבזה נעשו כמה דקות, ועכשיו נוכל להתחיל את השיעור. אבל אני לא יודע אם... כי אני תכננתי בכלל לדבר היום על... אני תכננתי לדבר היום בכלל על במרה נצטבו על הדינים, ולהתחיל את העניין של משפטים והכל, אבל זה כבר מה מאוחר? לא יודע, לא יודע. נותן ניגון, נו, אחרת אני אתחיל לדבר.
Bye-bye. 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 Bye-bye.